זה קרה לפני 332 שנים. בשנת בית אלפים, תף ממחת, 2448 שנים לבריאת העולם. בשנה זו, בחודש סיוון, התרחש האירוע המכונן ביותר עלי אדמות. מעמד היסטורי, אדיר ונשגב, ששינה לחלוטין את פני העולם, ותוצאותיו מוסיפות וממשיכות ללוות אותנו, והן חלק בלתי נפרד מחיינו, עד עצם היום הזה. מעמד הר סיני.
בעזרת השם נפתח בשיחה ונספר על ימי השמחה. השמחה שורה על פני כולם, התורה מגיעה לעולם.
במעמד הזה ניתנה התורה לעם ישראל, ובזאת הפכו עם ישראל להיות העם הנבחר, עם סגולה, אשר בו בחר השם מכל העמים ונתן להם את תורתו. מהי בעצם אותה תורה? אז באופן כללי כולנו יודעים שהתורה היא ספר החוקים של העם היהודי, הוראות של עשה, שלא תעשה, איך להתנהג, איך לא להתנהג, ובעצם איך לחיות בצורה הכי טובה והכי נכונה, ואיך לנצל את שנות החיים שניתנו לנו בעולם הזה, כך שנגיע מוכנים ומתוקנים לחיי העולם הבא. וכפי שאמרו חז"ל, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז אותן ההוראות לחיים נכונים ניתנו שם, במעמד הר סיני. ואף שבמעמד הר סיני נאמרו רק 10 הדיברות, אבל כבר גילו לנו חז"ל שכל המצוות כולן ניתנו מסיני, כללותיהם ודקדוקיהם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, גם זה כבר נאמר למשה מסיני. אך דבר ברור הוא, שהתורה היא משהו הרבה יותר מהותי מספר חוקים גרידה, והיא נטועה עמוק עמוק בשורש ההוויה של העם היהודי בפרט, והעולם כולו בכלל. התורה הינה הדבר החשוב והאהוב על הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהייתה מונחת בחיקו של הקדוש ברוך הוא והיה משתעשע בה בכל יום. ובמעמד זה הוא הפקיד אותה בידי עם ישראל, ובכך הוא הפך אותם לעם סגולה. וכמו שאומר הקדוש ברוך הוא, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואם נוסיף לדייק, התורה היא לא רק הדבר החשוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, היא בעצם ממש חלק ממנו. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, שקודש בריך הוא ואורייתא חד הוא. וזה גם מסביר לנו את החשיבות העצומה של לימוד ועסק התורה, כי כשיהודי הוגה בתורה, הוא בעצם דבוק כל כולו בקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. הוא דבוק ברצונו, הוא דבוק בדיבורו. התורה היא אמנם נחלתו הבלעדית של העם היהודי, אבל היא מהווה את סיבת הקיום לכל העולם כולו, בכל רגע ובכל שנייה. זה לא שיש עולם ויש בו גם דבר חשוב מאוד שנקרא תורה, אלא כל קיום העולם מותנה ותלוי בקיום התורה ובלימוד התורה. וכפי שאומר ריש לקיש, נאמר בבריאת העולם ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. מדוע נאמר השישי עם ה' יתרה? אלא מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשי בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים. ואם לא, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ולכך נאמר השישי, לרמז על 5, כמטריה ה', 5 חומשי תורה. ועל יום השישי בסיוון, היום שבו תינתן התורה. זאת אומרת שכשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הוא חקק בו חוק נוסף, כאין הערת הזרה, המתנה את קיום העולם בכך שבני ישראל יקבלו את התורה וילמדו בה. כפי שזועק הנביא בשם השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, אם לא תהיה בריתי, תורתי, במצב של למידה יומם ולילה, אזי חוקות שמיים וארץ ישובו למצב של תוהו ובוהו. ויתרה מכך, לא רק שהעולם ויושביו חיים וקיימים בזכות התורה, אלא התורה היא בעצם תוכנית המתאר לבריאת העולם. היא מפת בנייה מפורטת ומסורטטת שעל פיה נברא עולם, כמו שכתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ובהתאם לכך ברא את העולם, את תוואיו ואת צרכיו. וכמו שמובא בגמרא במסכת פסחים, שהתורה היא אחד משבעת הדברים שנבראו עוד לפני העולם. וכמו שכתוב במשלי, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. והתורה הזו, שנבראה כבר תף תף קוף עין דלד, 974 דורות לפני בריאת העולם, ניתנה לעם היהודי במעמד הר סיני, ביום וב בניסן, או לדעה אחרת בגמרא בזין בניסן, בשנת בית אלפים תף מם ח'. וננסה כעת להבין, מה היה הגורם לכך שדווקא נקודת הזמן הזאת הפכה להיות המועד הכי ראוי והכי מתאים לקיומו של מעמד זה. מעמד כזה גורלי יכול להגיע רק אחרי תהליך של התקדשות, התהרות ודבקות מוחלטת של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. אחרי תקופה של מסע בין 50 יום במדבר, שם הם רואים ניסים גלויים והשגחה פרטית מופלאה שהתחילה עוד קודם לכן בעשר המכות ובאה לידי ביטוי ביתר סט וביתר עוז במעמד קריאת ים סוף, שלגבי מעמד זה אומרים חז"ל, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. בקריאת ים סוף נוצר גילוי מופלא של הכוח האלוקי, שאפילו ילדים קטנים היו כביכול מראים באצבעותיהם על הקדוש ברוך הוא ואומרים, זה כלי וענווהו. זה המשיך בנס של ירידת המן והסלב, בהמתקה הניסית של המים, בניצחון המופלא על המלאק. כל זה מביא את עם ישראל למצב שהם מודעים בצורה מוחשית לקיומו של הקדוש ברוך הוא, ומשתוקקים אליו ודבקים בו עד שהם הגיעו לדרגת קדושה ואחדות שאף אומה אחרת מעולם לא השיגה.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
אני נמצא עכשיו באוהל שלנו בשכונה של מחנה דן, ואני אפוף מחשבות ורגשות. בזמן האחרון יש לי תחושה מיוחדת של מתיקות פנימית שאני לא יודע להסביר אותה. זה התחיל לפני כמה שבועות בקריאת ים סוף שראינו את המחזה המדהים והרגשנו ממש את השכינה. ומאז זה רק ממשיך. שאלתי את אבא מה זה, והוא אמר לי שזה רגשות של קדושה והשתוקקות להתקרב להשם יתברך. והוא גם אמר לי שלא רק אני מרגיש ככה, כל עם ישראל מרגישים את זה.
אנחנו מאמין בני מאמינים,
אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לבן מלך שהיה חולה והיה מרותק למיטת חוליו תקופה ארוכה עקב מחלתו הקשה. כשסוף כל סוף הוא עברי וחזר לארמון המלך, פנו המקורבים ואמרו למלך, הבן שלך בילה הרבה זמן במיטת חוליו, הוא צבר פערים לימודיים. כעת הגיע הזמן לשלוח אותו לבית הספר, שישקיע בלימודים, כיאה וכיאות לבנו של מלך. אמר להם המלך, בוודאי שישלח אותו ללמוד, אבל עדיין לא. טרם הגיע הזמן. נכון שהוא עברי ממחלתו, אבל הוא עדיין חלש, והוא זקוק לזמן נוסף להתאוששות. ניתן לו לנוח בארמון עוד חודשיים שלושה, נפנק אותו עם מאכלים בריאים ומזינים, ואז, כשהוא ישוב לכוחותיו המלאים, רק אז אשלח אותו ללמוד. וכך בדיוק היה עם עם ישראל. הם יתנו והתייסרו במצרים, עבדו בפרך, בחומר ובלבנים, ונחלשו גם בגוף וגם בנפש. הם למדו מתואבת מצרים עד שהיו שקועים ב-49 שערי תומה. והנה, תכף ומיד, כשהם יוצאים ממצרים, אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה, הגיע הזמן לתת להם את התורה. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? אמר רבי יצחק, ראויין היו ישראל, בשעה שיצאו ממצרים, שתינתן להם תורה מיד. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בניי, משיעבוד טיט ולבנים יצאו, ואין יכולים לקבל תורה מיד. אכן, ראויים היו ישראל לקבל את התורה, מיד כשיצאו ממצרים, אלא שעדיין לא התאוששו נפשית וגופנית מן השיעבוד הקשה שהשתעבדו בהם המצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, ראשית כל, ניתן להם להתאושש, נענג אותם באכילת המן, אסלב, שתיית מי הבאר, ניתן להם להתחזק עוד ברוחניות על ידי שירו ביניהם את קריאת ים סוף, מלחמת המלאק, ורק אחר כך אתן להם את התורה. ואכן, במשך 50 יום מיציאת מצרים ועד מתן תורה, התאוששו גופנית ונפשית מהשיעבוד הקשה. הם ראו עין בעין את השגחתו של בורא עולם, והתעלו רוחנית, תוך שהם מצליחים לצאת מ-49 שערי תומה שהיו שקועים בהם, ולהיכנס ל-49 שערי קדושה. כעת הגיע הזמן לנתינת התורה.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
אתמול בערב הייתה לנו שיחה מעניינת, לי ולחמשת האחים התאומים שלי, כי אנחנו בעצם שישייה, כמו הרבה משפחות כאן במדבר. העלינו זיכרונות וחוויות מהתקופה שגרנו במצרים. אני חייב לומר לכם שהחוויות לא היו ממש נעימות, אבל מה שהיה מעניין, שכל האחים שלי אמרו שהם מרגישים כאילו התקופה הזאת של מצרים הייתה לפני הרבה מאוד זמן. אפילו שרק לפני 50 יום יצאנו משם. כי באמת עבר עלינו שינוי גדול מאוד. אנחנו היום מרגישים כמו בני מלאכים עם כל מה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, וגם מרגישים הרבה יותר טהורים. ויש עוד משהו מיוחד שכולנו מרגישים, תחושה של אהבה ואחדות בין כולנו. כולם אוהבים את כולם. כאילו כולנו איש אחד עם לב אחד.
באחד לחודש סיוון, היום הראשון בחודש השלישי, לאחר יציאת מצרים, מגיעים בני ישראל למדבר סיני וחונים ליד הר. הם יצאו מרפידים ומשם באו למדבר סיני. כאשר היו עם ישראל ברפידים, נלחם בהם עמלק, כיוון שרפו ידיהם מן התורה. וכמו כן, היה בהם גם פירוד לבבות. אך עכשיו, וייסו מרפידים, הסיעו והרחיקו את עצמם מרפיון ידיים ומפירוד הלבבות. ואז, הם זכו למה שנאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, מוכנים בחשק ובהתלהבות, באהבה ובאחווה, לקבלת התורה.
כאיש אחד, אוי אוי בלי אחד, ויחן
כאן שם ישראל נגד הור כאיש אחד אוי אוי בלי אחד כולם כולם כאחד
למחרת השכם בבוקרו של היום השני בית בסיוון עולה משה רבינו אל ההר מספר את הגמרא במסכת שבת אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם מה לילוד אישה בינינו אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה בה אמרו לו חמדה גנוזה יש לך בבית גנזך השמורה לך 974 דורות קודם שנברא העולם ואתה בא לתת אותה לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו תשאיר את התורה לנו לנו המלאכים אנחנו הרי לא חוטים לעולם אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אחזר להם תשובה. אמר משה, ריבונו של עולם, ירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו, אל תפחד, אחוז בכיסא כבודי ותשיב להם. אז נתעטף משה בזיו השכינה, לבש עוז ותעצומות ואמר, התורה שהשם רוצה לתת לנו, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. האם אתם, המלאכים, ירדתם למצרים והשתעבדתם לפרו? ועוד נאמר בה, כבד את אביך ואת אמך, וכי אתם יש לכם אב ואם? ועוד נאמרו באזהרות, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, האם קינה יש ביניכם? האם יצר הרע יש ביניכם? שאולי יפתה אתכם לרצוח או לגנוב? שמעו זאת המלאכים, ולא רק שהצדיקו את דבריו, אלא הפכו לאוהבים שלו. וכל מלאך ומלאך, מסר למשה מתנה אחת מסודות התורה ועוד כל מיני סגולות ורפואות שנאמר בתהילים עלית למרום שבית השבי לקחת מתנות באדם ואפילו מלאך המוות מסר לו מתנה את סוד מעשה הקטורת שהוא עניין גדול המסוגל לעצור מגפה בעולם עת. אחרי שהסתדרו העניינים עם המלאכים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. משה רבינו יורד מן ההר ומוסר את הדברים לזקנים, והם מוסרים זאת הלאה לבני ישראל. תגובתם של בני ישראל היא ברורה וחד משמעית. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. בג' בסיוון משיב משה את דברי העם אל השם. בתגובה אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי, בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. בצורה הזאת אני אמסור את התורה לעם ישראל. אני אדבר איתך והם ישמעו, וכך הם יאמינו גם בך וגם בנביאים הבאים אחריך. אלא שכששמעו מכך בני ישראל, הם התנגדו בתוקף לתוכנית הזאת. הם רוצים לשמוע את עשרת הדיברות, אך ורק מפי הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. הם רוצים לחזות בזיו השכינה.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
אלישמע, אתה יודע מה קרה? אתמול שהלכתי לישון, שמעתי את אבא מסתודד עם כמה חברים באוהל הסמוך. זה לא יפה להזין לשיחות פרטיות של אבא, אבל מה לעשות, הם ממש הרימו את הכל, ושמעתי שהם אומרים, בוא נגיד למשה רבנו שאנחנו לא מסכימים, כי זה ממש לא דומה מי ששומע משליח למי ששומע ישר מהמלך. ובסוף, הם כולם הסכימו שהם יענו תשובה למשה רבנו ויגידו לו, רצוננו לראות את מלכנו. אתה יודע לאיזה מלך הם התכוונו? יכול להיות שהם התכוונו למלך מלכי המלכים?
ואז, ביום הרביעי, עולה משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ומביא את תשובתם של בני ישראל. מה שאמרנו כל אשר דיבר השם נעשה, הכוונה לכל מה שידבר השם, ישירות אלינו, שאינו דומה, השומע מפי שליח, לשומע מפי המלך. את התורה אנחנו רוצים לשמוע, באופן ישיר, מפי המלך שלנו, ורצוננו לראות את מלכנו. עם ישראל היו בדרגה גבוהה של השתוקקות וכמיהה עצומה לקרבת השם. בעקבות כך, משנה הקדוש ברוך הוא את התוכנית ואומר למשה, אם כך, אם הם מזקיקים אותי לדבר איתם, אני אדבר איתם. אבל הם צריכים להכין את עצמם למעמד הזה, עליהם להתקדש בקדושה יתרה, לזכך את גופם שיהיו ראויים לדרגה כה גבוהה.
קודש, קודש!
ולכן, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב למור, הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. ירד משה באותו יום לעם ישראל ואמר להם את דברי השם, ואכן במשך שלושה ימים, דלת ה' ו' לחודש סיוון, ימים אלו, המכונים שלושת ימי ההגבלה, קידשו עם ישראל את עצמם, פרשו מנשותיהם, טבלו וחיפשו בגדיהם. באותם ימים לא עסקו כלל בענייני העולם הזה, אלא ישבו לפני החכמים ושמעו דברי מוסר ויראת שמיים, כדי שתהיה כל מחשבתם בעניינים רוחניים ללא שום מחשבה זרה, ויהיו מוכנים לקבל את התורה מתוך קדושה וטהרה. כמו כן, באותם ימים התקדש הר סיני לקראת תפקידו הגדול, ונאסר על העם להתקרב ולנגוע בו. ומחשש שמה מישהו יתקרב מדי להר, עשה משה רבינו גדר גבול מסביב להר, במרחק של 2,000 אמה מן ההר.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
וואו, יושפת אמרם ומתושלח, בואו! אתם חייבים לראות מה עשו כאן. תראו איזה גדר ענקית הקימו כאן סביב ההר. היי, אמרם, אל תתקרב. ההורים שלי הזהירו אותי להתרחק מהאזור. הם אמרו לי שזה ממש סכנת נפשות. אני מבין שזה גם חלק מההכנות למעמד הגדול שיהיה עוד 3 ימים. אבא שלי אומר שזה הולך להיות המעמד הכי גדול שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. ואנחנו נקבל שם משהו מיוחד שנקרא תורה. אני גם רואה את כל ההכנות, זה פשוט מדהים. את כל הבגדים שלנו קיפצו במים, ואבא יושב כל הזמן ולומד מוסר עם כל מיני צדיקים. מתושלח, גם אצלכם זה ככה, נכון?
וזרקתי עליכם מים טהורים, וזרקתי עליכם מים טהורים, התחרתם. וזרקתי עליכם מים טהורים, וזרקתי עליכם מים טהורים.
נשאלת השאלה, וכי לא ראויה התורה להינתן במקום מכובד יותר מאשר על הר שומם במדבר שמם? אלא אומרים חז"ל, ויחנו במדבר, ניתנה התורה במקום הפקר, לומר שכל הרוצה יבוא ויטול. ודווקא במדבר היא ניתנה, לרמז שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשים את עצמו כמדבר, ובמי שמונע מעצמו כל מעדנים שבעולם. ומדוע דווקא על הר סיני? אומר רבי יוסי הגלילי על הפסוק בתהילים, למה תרצדון הרים גבנונים? בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לתת את התורה על הר סיני, היו הערים רצים ודנים אחד עם השני. הר התבור הגיע מבית אלים, הר הכרמל מאספמיה. כל אחד אומר, התורה ראויה להינתן דווקא עליי. כל אחד מהם שטח את טענותיו וניסה להסביר מדוע לדעתו דווקא הוא הראוי ביותר שעל גבו תינתן התורה הקדושה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון הרים גבנונים? הרי כולכם בעלי מומים לעומת הר סיני. כלומר, קורא הקדוש ברוך הוא לכל הערים הגאים בעלי מומים לעומת הר סיני שאינו גאה אלא עניו שהוא נמוך מכל הערים. הוא נחשב שאינו בעל מום לעומתם. ומכאן אמר רבשי, כל המתייהר הרי הוא בעל מום. וסיבה נוספת לכך שהתורה לא ניתנה על הר תבור והר כרמל, משום שעל ערים אלו היו הגויים עובדים עליהם עבודה זרה, ולא ראוי שתשכון השכינה במקום כזה. הר סיני לעומת זאת, בגלל היותו נמוך, לא החשיבו אותו הגויים, ומעולם לא עבדו עליו עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא בגלל שהוא נמוך, אין מקום יותר מתאים ממנו, לנתינת התורה.
למה, למה, מה, נקרא מוריה, על שם המורתו, על שם המורתו, שישנו שם.
נשים לב, הקדוש ברוך הוא בוחר בהר סיני, הנמוך שבערים, בישראל הקטנים שבאומות, ובמשה רבינו הענב מכל האדם, על ידם, ובאמצעותם הוא בוחר להעניק את התורה, כי זו כל מהות התורה המלמדת את האדם להיות ענב ומתוקן במידותיו. ומאיכן הגיע אותו הר סיני? אומר רבי יוסי, הר סיני נתלש מהר המוריה כמו חלה שנתלשת מהעיסה, מאותו מקום שנעקד יצחק אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, עליו נאה לבניו של יצחק לקבל את התורה.
ועכשיו ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
היום בבוקר עשיתי משהו לא כל כך טוב. אמרתי לאח שלי הקטן מילים מעליבות, שאני הרבה יותר חכם ממנו ואני מבין יותר ממנו ושלא יתערב לי בעניינים שלי. אז אבא שלי לקח אותי החוצה ואמר לי, יהושפט, אתה רואה את ההר הזה? אמרתי לו, כן, אני רואה וגם אני יודע שלא מתקרבים אליו. אז אבא שאל אותי, ההר הזה הוא גבוה או נמוך? אמרתי לו, הוא מאוד נמוך, רוב הערים שם הרבה יותר גבוהים. אבא אמר לי, נכון מאוד, ובגלל שהוא נמוך והוא לא מתגאה, הקדוש ברוך הוא החליט לתת דווקא עליו את התורה. כי מי שלא מתגאה ומתנהג בענווה, הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותו. ומי שמתגאה אז... ואבא לא רצה להשלים את המשפט, אבל אני אמרתי לו, אבא אני הבנתי אותך, ואני יותר לא אדבר ככה לאח שלי הקטן, וגם לא לאף אחד אחר.
ובמדרש ילקוט שמעוני כתוב דבר מעניין. לעתיד לבוא, יביא הקדוש ברוך הוא את הר תבור והר כרמל לבנות עליהם את בית המקדש, ולכל זה הם יזכו בשכר ההשתוקקות והרצון שלהם שהתורה תינתן עליהם. ומכאן נוכל ללמוד, אומר האדמור מסתמר זכר צדיק וקדוש לברכה, שאם הר שהוא דומם זוכה לכזה שכר גדול רק בזכות הרצון והשאיפה שלו, אז קל וחומר, שאדם שמשתוקק ורוצה לקבל על עצמו את התורה והמצוות, בוודאי שיזכה לשכר ולסייעתא דשמיא ויוכל להגיע למדרגות גבוהות. ונחזור לעם ישראל שנמצא במדבר למרגלות הר סיני. מתוך השתוקקות לקרבת השם ולרצוננו לראות את מלכנו, הוא מתקדש ומתאר לקראת מעמד קבלת התורה, אותו מעמד שיהפוך אותם לעם סגולה, ובעקבותיו יכרות השם ברית עולם עם עמו, עם ישראל.
צבא לך הנש, כמה לך בשר, בארץ יפה יפה,
ביום רביעי לחודש סיוון, לימד משה רבינו לעם ישראל את שבע מצוות בני נוח, לבד ממצוות שבת, פרה אדומה וכיבוד הורים, אותם הוא כבר לימד במראה. כעת הוא גם כתב את ספר הברית, שהוא חלק מספר התורה. כל פרשיות התורה שמתחילת ספר בראשית ועד פרשת מתן תורה. ביום חמישי לחודש סיוון, השכים משה בבוקר, ובנה מזבח לרגלי הר סיני. ובנה גם 12 מצבות. עליהם הקריבו בחורי ישראל קורבנות להשם. מלאך ירד מן השמיים וחילק את הדם של הקורבנות לשני חלקים שווים. לקח משה רבינו חצי מהדם ושם בכלים המיוחדים הנקראים הגנות, ואת חצי הדם הנותר זרק על המזבח. באותו יום קרא משה לפני העם את מה שכתב אתמול בספר הברית. שמעו ישראל את כל מאורעות העולם מאז ששת ימי בראשית, שמעו על הדורות שחטו ונענשו, כמו דור המפול, דור הפלגה, אנשי סדום ועמורה. ומאידך, שמעו גם על הצדיקים שעשו את רצון השם באמת, וזכו לקשר הדוק, מיוחד ותמידי עם בורא עולם, כמו אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, 12 שבטי קה ושאר הצדיקים, ועל ידי זה התעוררו לאהבת השם ויראת שמיים. כמו כן, הודיע משה מראש לעם ישראל את כל העונשים והכללות הכתובים בתורה, כדי שלא יאמרו, אילו היינו יודעים שהעונשים כל כך חמורים, לא היינו רוצים לקבל את התורה. אבל עם ישראל שמעו את הדברים, ובכל זאת, תגובתם היא, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. כששמע משה מפי עם ישראל את הסכמתם לקבל את התורה, ולהתחייב בעשיית המצוות, על אף שעדיין לא שמעו מהן המצוות, לקח מאדם שבהגנות ואיזה עליהם, ואמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. עכשיו נכרתה ברית ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא, ונקשרתם לקדוש ברוך הוא בקשר הדוק ומיוחד, ומחר תקבלו את התורה עם כל שאר המצוות. אותו קטם של דם שנעשה על בגדיהם היה יקר בעיניהם כתכשיט מיוחד שעל ידו נכנסו בברית עם הקדוש ברוך הוא.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
יושפט, ראית את הקטם שיש על החלוק של אבא? שאלתי את אבא מה זה הקטם הזה, והוא אמר לי שזה לא קטם, זה תכשיט. לי זה דווקא היה נראה כמו קטם בצבע אדום, אבל כשאני רואה שאבא כל כך נהנה להסתכל על זה, אז אני מבין שזה באמת תכשיט. יושפט, שמעת פעם על תכשיט כזה שעשוי מקטם?
ומדוע דווקא ישראל הם שזכו לכך? ולמה יגרה חלקם של שאר אומות העולם? אלא ידוע מדרש במחילתא מספר, כי אכן פנה הקדוש ברוך הוא בתחילה לאומות העולם, וטבע מהם לקבל את התורה. וכמובן שידע הקדוש ברוך הוא, כי עם ישראל הוא זה שראוי לקבלה. אבל כדי שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם, לומר כלפי השכינה, אילו נטבענו, כבר קיבלנו עלינו, לכן בא להם הקדוש ברוך הוא בתביעה לקבל את התורה. ואת זה אנחנו למדים מהפסוק בפרשת וזאת הברכה. ויאמר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרביבות קודש, ממינו אש דת למו.
בורא העולם הגיבור והנורא, מחפש חתן לביתו התורה. השמחה שורה על פני כולם, התורה מגיעה לעולם.
וכפי שמתאר המדרש, שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות, נגלה למלאכים שלהם, שהרי כידוע לכל אומה יש שר בשמיים, וביקש מהם לקבל את התורה. אך כולם סרבו, כל אחד מסיבה אחרת. נגלה על בני עשיו הרשע ואמר להם, מקבלים אתם עליכם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח? אמרו לו, זוהי ירושה שהורישנו אבינו, שנאמר ועל חרבך תחיה. נגלה על בני ישמעאל, אמר להם, מקבלים אתם עליכם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו לו, בזו הברכה נתברך אבינו, דכתיב, והוא יהיה פרא אדם. וכתיב שם, כי גנוב גונבתי.
טץ המלאך במעוף מהיר, ומגיע לקהיר. לערבים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לא, טוב מבסוט, רק צריך לדעת, זה לא פשוט. אומר להם המלאך, לא, לגנוב, לגנוב זה דבר לא טוב. עונים הם לא, לא תודה, כנראה חוואג'ה, שאינך מודע, שאותנו המסורת לימדה, לגנוב ולגבול ומידה.
ולאחר שכל העמים לא רצו לקבל עליהם את התורה, נעשה רעש גדול בעולם. הארץ הזדעזעה ופחדה, שמא גם עם ישראל לא ירצו לקבל את התורה, ואז היא תחרב, שהרי תנאי מפורש יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל יקבלו את התורה, מה טוב, ואם לא, תחזור הארץ לתוהו ובוהו. כמו שנאמר, אם לא בריתי, שזו התורה, יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל כשבא אצל ישראל, כולם ענו מיד ואמרו פה אחד. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. קודם כל, אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות את כל מה שתאמר לנו, ורק אחר כך נשמע מה כתוב בה. או אז שקטה הארץ.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
אשר דיבר השם נעשה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע.
יושפט, מה זה השיר הזה שאתה שר כל הזמן? הלחנת שיר חדש?
האמת שכן. אתה הרי יודע שכל העם שלנו ענה ביחד למשה רבנו את המילים נעשה ונשמע. ולפי מה שמספרים, זה עשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח גדולה. ומאז, המילים האלו כל הזמן מסתובבות לי בראש ביחד עם המנגינה הזאת. מה אתה אומר, מנגינה יפה?
ובאותה שעה שהקדימו נעשה לנשמע, מספרת הגמרא במסכת שבת, אמר רבי אלעזר, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? תכתיב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ועוד נאמר בגמרא, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע.
שלום מלאכי השלום מלאכי אליוי מלך מלאכי המלאכים הקודש ברוך הוא. ויחם לשלוי מלאכי השלוי מלאכי אליוי מלך מלאכי המלאבותים
ואת הנחת רוח העצומה שעשו עם ישראל לבורא העולם באמירת נעשה ונשמע, נוכל אולי קצת להבין על פי משלו של רבי עזריה בשם רבי יהודה, בשם רבי סימון, במדרש שיר השירים רבה. משל למלך שהיה לו פרדס, וירד שם ונטע שורה של תאנים, שורה של גפנים, שורה של רימונים ושורה של תפוחים. לאחר מכן מסר את הפרדס ביד הריס, על מנת שימשיך לטפל, לטפח ולהתעסק בגידולם של הפירות הללו. לאחר תקופה, בא המלך והציץ בפרדס, לבדוק מה עשה היריס. והנה, במקום למצוא פרדס פורח עם פירות עסיסיים, הוא מגלה שהוא מלא בקוצים ודרדרים. מיד הביא המלך פועלים במטרה לעקור את הפרדס הזרוע קוצים. אבל הנה הוא מגלה כי בתוך כל הקוצים, נמצאת לה שושנה אחת של ורד. נטל המלך את השושנה, והריח בה והשיב את נפשו. אמר המלך, בשביל שושנה זו, ינצל הפרדס. אומר המדרש, כך העולם לא נברא אלא בשביל ישראל. לאחר 26 דורות, הציץ הקדוש ברוך הוא בעולמו, לראות מה שעשה, ומצאו מים במים, דור אנוש נמחה מן המים. דור המבול נמחה מן המים, דור הפלגה במים. הביא קצצים לקוצצו, שנאמר השם למבול ישב. ואז ראה שושנה של ורד, אלו ישראל, ונטלה והריח בה. בשעה שסדרו ישראל 10 הדיברות, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם. אבל כפי שמובא במדרש, הקדוש ברוך הוא לא הסתפק באמירת נעשה ונשמע. אלא, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל, אמר להן, תקבלו תורתי. אמרו לו, הן. אמר להם, תנו לי ערב, ערב שתקיימו אותה. אמרו לו, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, הם יהיו ערבים. אמר להם, אבותיכם, הם בעצמם צריכים ערבים. אמרו לו, בנינו, הם יהיו הערבים שלנו. מיד קיבלן הקדוש ברוך הוא, התרצה ונתן את התורה לעם ישראל, שנאמר, מפי עוללים ויונקים, יסדת עוז.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
יושפט, אני רוצה לקבוע איתך חברותה ללמוד כל יום לפחות 10 שעות.
למה כל כך הרבה זמן?
מה, לא שמעת? אנחנו הערבים. הקדוש ברוך הוא ביקש מההורים שלנו שיתנו ערבות על התורה שהם מקבלים. והוא לא הסכים לקבל שום ערבים. ורק כשהאבות שלנו אמרו שאנחנו הילדים נהיה הערבים, רק אז הקדוש ברוך הוא הסכים לתת את התורה. אז אנחנו צריכים עכשיו ללמוד כמה שיותר.
אויפן פריפצ'ק פרנטה פיירו Und in Stubis heiß Und der Rebbe lernt kleine Kinderlech Dem Alef Beis Und der Rebbe lernt kleine Kinderlech Dem Alef Beis Gedenche Kinderlech Gedein che tayere, vusi leren du. Ui zog che no chamul, un take no chamul, kome tzame fu. Ui zog che no chamul, un take no chamul, kome tzame fu.
והנה מגיע יום וב בסיוון, היום הגדול של המעמד האדיר והנשגב, היום המיוחל והמצופה, היום שלמענו נברא כל העולם, יום קבלת התורה. אומרת התורה, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. ביות הבוקר, בבוקרו של היום השלישי, להתקדשותם של בני ישראל, ולהכנה הרוחנית שהם הכינו את עצמם, הקדים הקדוש ברוך הוא, וכבר המתין להם לישראל, על הר סיני. ושלא כפי הנוהג שבעולם, שהתלמיד הוא זה שממתין לרבו. ושלא כפי הנוהג שבעולם, שהתלמיד הוא זה שממתין לרבו. כאן המתין הרב לתלמידיו. והיכן היו עם ישראל? הם עדיין היו ישנים. היה משה מהלך בכל מחנה ישראל, ומעוררם ואומר להם, קומו, התעוררו, כבר הגיע שעת הכנסת הכלה לחופה. והקדוש ברוך הוא, ברוב ענוותנותו, יצא לקבלם, והלך כביכול לפניהם, כחתן היוצא לקראת הכלה. כמו שנאמר, השם בצאתך לפני עמך. אך יחד עם זאת, הייתה כאן הקפדה על עם ישראל, על כך שלא קמו השכם בבוקר, וכתיקון לכך, אנו נוהגים לעשות תיקון ליל שבועות, שנשארים מרים כל הלילה ועוסקים בתורה. וכמה מנו עם ישראל בזמן מעמד הר סיני? בוודאי כמה מיליונים, שהרי הגברים לבד שיצאו ממצרים, מספרם היה 600,000, ובצירוף הנשים והילדים, תתקבל תוצאה של כמה מיליוני בני אדם שעומדים כעת, לקבל את התורה. ועליהם גם הצטרפו, כפי שלימדונו חז"ל, נשמות עם ישראל העתידות להיוולד במהלך הדורות. כולם כולם ניצבים עכשיו, בחיל ורעדה, בדממה מוחלטת ובסדר מופתי. המראה מעורר ההשתאות של הסדר והחידות שהיו שם, לא היה בגדר סממן חיצוני בלבד. גם בעומק הפנימיות שלהם, עמדו הם כאיש אחד בלב אחד, מאוחדים סביב המטרה הנעלה של קבלת התורה. וכפי שאומרת התורה, ויחן שם ישראל נגד ההר, ויחן לשון יחיד, כי היו כולם כאיש אחד ובלב אחד.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
וואו, איזה מראה מיוחד! אבא שלי הרים אותי על הכתפיים, ומה שאני רואה גורם לי ממש לעצור את הנשימה. יש כאן מיליוני אנשים שהגיעו לכאן על הבוקר וכולם עומדים כאן בכזה סדר מופתי. וזה נראה גם שכל אחד דואג לחבר שלו שיהיה לו מקום. וואו, כולם ממש אוהבים ומפרגנים אחד לשני.
ובאותו הזמן, מול עיניהם המשתאות של ישראל, התרחש נס גדול ומופלא. מיליוני האנשים, נשים וטף, כולם, ללא יוצא מן הכלל, עמדו שם כשהם בריאים ושלמים בכל חלקי גופם. אמר הקדוש ברוך הוא, אין זה מכבוד התורה שאתן אותה לבעלי מומים. מיד ירדו מלאכי השרת וריפו את כל אחד ואחד. כל החולים, מכל הסוגים, בכל סוגי המחלות, כולם נרפאו לחלוטין. העברים התחילו לראות, שנאמר וכל העם רואים את הקולות. הטיפשים החכימו, שנאמר אתה הוראת לדעת, כולם היו ברי דעת. החרשים התחילו לשמוע, שנאמר, מן השמיים ישמיעך קולו. החיגרים נעמדו על רגליהם, כמו שכתוב, והתייצבו בתחתית ההר. ואפילו כאבי ראש וכאבי שיניים נעלמו גם הם כלא היו, כמו שכתוב, ואין בשבטיו כושל. כולם כולם היו חכמים ומושלמים בכל גופם. וזהו שאומר הכתוב, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
אני לא מאמין למה שאני רואה, סבא יורי, אדם מגיע לכאן בריצה? איך זה יכול להיות? הרי הוא כל הזמן עם כיסא גלגלים. ויש כאן עוד משהו מוזר, יצחק שכל הזמן היה עושה דברים משונים ומצחיקים, והוא לא היה ממש נורמלי, פתאום הוא עומד כאן עם כולם סביב ההר, עם רצינות כזאת על הפנים, והוא נראה ממש רגיל, כמו כולם. מה קורה כאן?
אלוהי פייך, אלוהי לי, עמו ישראל. רואי וחוי לי, עמו ישראל. היי ברוך, ברוך אתו, ברוך אתו השם.
הוא בוודאי נשמח לדעת שהנס הזה הוא לא משהו חד פעמי ששייך להיסטוריה. לנס הזה יש המשכיות והתעוררות בכל שנה ושנה מחדש. כפי שכתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו קוראים את הפרשה בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה. ועל פי המדרש הזה, אמרו גדולי הדורות שזמן קריאת עשרת הדיברות ביום שבועות הוא זמן מסוגל מאוד להתפלל על חולים שיבריאו, כפי שהיה במתן תורה בהר סיני. וגם עכשיו חוזרים ומתעוררים אותם ניסים שנעשו בהר סיני. ולצד תחושת הרוממות המופלאה, באחדות הנדירה שהייתה שם, ולצד השמחה וההתפעלות מגודל הנס המפעים כשכל החולים נרפאו, ולצד ההשתוקקות הגדולה של רצוננו לראות את מלכנו, לצד כל זה היה שם חיל ורעדה ופחד נורא והיום.
ויחד כל רום אשר במחנה.
וכפי שמתאר את התורה את המעמד האדיר. והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל אשנו כאש אינה כבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל.
משה ידבר,
והוא אלוקים, יענני בכל.
אותו יום מעונן היה, וירד גשם קל, כמו שנאמר, השם בצדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. על הר ירד ענן כבד, חושך וערפל, כדי שבני ישראל יוכלו להתרכז יותר בדיברו של הקדוש ברוך הוא. והדליק הקדוש ברוך הוא את הר סיני כולו באש. הייתה זו אש מיוחדת של קדושה, והמטר שירד עליה לא קיבה אותה. הרעמים רעמו, והברקים הבריקו. היו אלו קולות חזקים במיוחד, עד שכל מי ששמע אותם, אחז אותו חיל ורעדה. אל קולות אלו, התלוו קולות המלאכים, שהיו משוררים ומקלסים להקדוש ברוך הוא, כפי שהם היו משוררים בכל יום, וזכו בני ישראל, ביום זה, לשמוע את קולם.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
יואו! איזה תחושה מיוחדת! מה זו השירה הזו? זה נשמע כמו שירה של מלאכים! ואיזה מזג האוויר מיוחד יש כאן! אימאלה! מה זה הרעש הזה? הר כאן ממש מזדעזע! והכל כאן אש! אבל איזה ריח טוב יש כאן! זה ממש ריח גן עדן!
הורים נוזלו מפני השם! הורים!
אמר רבי שמעון בן לקיש, ביומתן תורה היה הקול של אש. התורה עצמה הייתה כתובה באותיות של אש חורה על גבי אש לבנה. משה רבנו היה נראה כמו שלבת אש שנתיירו ישראל לגשת אליו. כל המלאכים היו של אש. הר סיני היה בוער באש. וירד הקדוש ברוך הוא לעם ישראל באש הגדולה. ודבריו נשמעו מתוך האש. היה זה מראה נורא ומפחיד. הר סיני התמלא כולו עשן. אך הפלא הוא שעשן לא יצא מן האש עצמה, אלא מן ההר, ולא התפזר העשן הצדדים, אלא על הישר. והיו בו כל הריחות הטובים של גן עדן המשיבים את הנפש. בשעה זו הזדעזע ההר יותר מאשר ברעידת אדמה. וברגע שהזדעזע הר סיני, הזדעזעו ונירשו כל הערים שבעולם, והיו עולים ויורדים. הימים והנערות ברחו ממקומם, הירדן נסוב לאחור, וכל האילנות והסלעים רעשו. יצאה בת קול ואמרה, מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צון. והם ענו ואמרו, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוקה יעקב. מספרים חז"ל, כשבא הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לישראל, ירדו איתו 22,000 מרכבות של מלאכים, וכל השופר נשמע באוויר, עד שכל העולם כולו רעש וגעש מסוף העולם ועד סופו, והיה לחרדת אלוקים. מלכי אומות העולם היו ספונים בהיכלות ובארמונות שלהם בפחד נורא והיום, והתחילו לומר שירה. הם התקבצו בפחד אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מהו הקול הזה? האם מבול בא לעולם? אמר להם, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם. אמרו לו, זה אולי לא מבול של מים, אבל זה כנראה מבול של אש. אמר להם, אל דאגה, הקדוש ברוך הוא כבר נשבע שהוא לא ישחית כל בשר. מה שקורה כאן זה כך, חמדה טובה יש לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, שהיא הייתה גנוזה אצלו כבר 974 דורות לפני שנברא העולם. ועכשיו הוא מבקש לתת את זה לישראל, לישראל בניו, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום.
עכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
יושפט, תראה איך הר מתרומם באוויר, ממש כמו חופה שנמצאת מעלינו. ואיזה קולות מפרידים. זה נראה שכל הערים והגבעות שבעולם זזות מהמקום שלהם יחד עם כל הנערות והימים.
הר סיני היה נוצץ כמין אבן יקרה הנקראת בדולח. ועקר אותו הקדוש ברוך הוא ממקומו, והגביע אותו מעל ראשי בני ישראל. וכך נשאר ההר תלוי באוויר, כמין חופה שבה קידש הקדוש ברוך הוא את ישראל להיות לו לעם. העדים שאמורים להיות בחופה היו הם השמיים והארץ, והכתובה הייתה התורה. יחד עם זאת, היה ההר התלוי באוויר גורם מרתיע. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהה קבורתכם, כי אין קיום לעולם ללא התורה. אמנם אמרו עם ישראל נעשה ונשמע, וחפצו לקבל את התורה מרצונם הטוב, אך לגבי התורה שבעל פה, המלאה בפרטים רבים, חששו שלא יוכלו לעמוד בכל זה, ולא חפצו לקבלה. ועל זה קפה עליהם את ההר כגיגית. אך האמת שלבסוף גם את התורה שבעל פה קיבלו עם ישראל מרצון, בזמנו של מרדכי היהודי, לאחר שהצילם הקדוש ברוך הוא מגזרתו של המן הרשע. ועוד אומרים חז"ל, חשש הקדוש ברוך הוא, שמה כשיראו את האש הגדולה, הם התחרטו, עמד וקפה עליהם הר כגיגית. כי אחרי שקיבלו את התורה מרצונם, כבר לא ניתן להתחרט. ואחרי כל הרעש הגדול, הגיע כל דממה דקה.
ועכשיו, ילדי הר סיני מדווחים מהשטח.
אני לא מאמין! איזה שקט פתאום נהיה כאן! מיליוני אנשים, ואף אחד לא מוציא הגה מהפה. והפרות שתמיד עושות כזה רעש, עכשיו לא שומעים אותם בכלל. והנה יש כאן ציפורים, והן שקטות כמו דגים. נראה לי שזה ממש מתקרב, ותכף אנחנו הולכים לשמוע את עשרת הדיברות. אני לא מאמין. טוב, אני כל כך מרוגש שאני לא יכול להמשיך לדווח לכם. אז בינתיים, להתראות.
אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, שרר שקט גמור בעולם. ציפור לא ציצה, אוף לא פרח, שור לא גאה. המלאכים המכונים בשם אופנים לא עפו, והמלאכים המכונים בשם שרפים לא אמרו קדוש. גלי הים לא נעו, הבריות לא דיברו, אלא העולם כולו עמד בשקט גמור ושמע את קולו של השם יוצא, אנוכי השם אלוקיך. היה העולם דומה, כאילו הוא ריקן מבריות. ואז כפף הקדוש ברוך הוא את השמיים על הר סיני, ומן השמיים הופיע לישראל, כמו שנאמר, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. ומתוך האש הגדולה שהייתה על הר סיני, יצא קול חזק מאוד, והשמיע את עשרת הדיברות, כמו שנאמר, מן השמיים השמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. היה זה קול פלאי. אומר רבי יוחנן, כל קול נחלק לשבעה קולות, כדי שכל אחד ישמע כפי יכולתו. משה רבינו לפי כוחו, הגברים לפי כוחם, הנשים לפי כוחן, הנערים, הילדים, התינוקות והזקנים. ואותם שבעה קולות נחלקו לשבעים שפות, כדי שכל שבעים האומות ישמעו ויבינו. היה הקול מקיף את העולם כולו. שמעו ישראל את הקול יוצא מצד דרום, והיו הולכים לשם לשמוע את הקול. אך לפתע שמעו את הקול בא מן הצפון. הלכו לצד צפון ובא הקול למזרח. הלכו למזרח ובא הקול למערב. וכשבאו ישראל לצד מערב, בא הקול מן השמיים. נשאו עיניהם למעלה למרום, והנה יוצא הכל מן הארץ. אז למדו עם ישראל, כי מלוא כל הארץ כבודו.
אשור שירה, לכבוד התורה, אשור שירה, לכבוד התורה, אי מפס יקר, זקה ובארה, זקה ובארה, מפס יקר, זקה ובארה, זקה ובארה.
וכל העם רואים את הקולות, עם ישראל לא רק שמעו, אלא גם ראו את הקולות. דעתם נעשתה כל כך מזוכחת, עד שהיו בדרגת המלאכים, והיו מסוגלים לראות את הקולות שהם מציאות רוחנית. כל אותו הדור, קטנים וגדולים, הגיעו למעלת הנבואה ושמעו את דברי השם, ובכך התמלה בקשתם של ישראל, רצוננו לראות את מלכנו, כמו שנאמר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. וראו ישראל כל מה שלא השיגו, ולא ישיגו לראות נביאים אחרים עד ביאת המשיח. באותה שעה נתן הקדוש ברוך הוא כוח לכל העבודות הזרות שבעולם לבוא ולהשתחוות מול השכינה. וכן נעשה נס שנתמלאו פיותיהם מים והיו יורקים על הבריות ומביישים ומבזים אותם ואומרים להם, עזבתם את אדון העולם שברא את השמיים ואת הארץ והלכתם לעבוד לנו הפסלים אשר פה להם ולא ידברו. בני ישראל, ששמעו את כל השם פנים אל פנים, לא היו מסוגלים לשאת את גודל הקדושה. ושלוש קבוצות היו בהם. הקבוצה האחת, המון העם, פרחה נשמתם בכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר, נפשי יצאה בדברו. ועלתה הנשמה עד כיסא הכבוד. אמרה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לחינם בראת אותי 974 דורות לפני בריאת העולם? וכי יש מלך שבשעה שמסיע את ביתו, הורג את בני ביתו? מיד החזירה התורה את נשמתם של ישראל, כל אחת למקומה. כמו שנאמר, תורת השם תמימה משיבת נפש.
ויינו קלום יחדו, ויום לא ויום לא. ויינו קלום יחדו, ויום לא.
הקבוצה השנייה הייתה בדרגה גבוהה יותר. הם היו מסוגלים יותר לשאת את גודל הקדושה, ולא פרחה נשמתם. אך יחד עם זאת, בכל דיבור ודיבור שאמר הקדוש ברוך הוא, היו מזדעזעים למשמע הקול הנורא והחזק, עד שלא היו יכולים לעמוד במקומם, ונרתעו לאחוריהם למרחק של 12 מיל. שנאמר, ויער העם, וינו, ויעמדו מרחוק. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, רדו וסייעו לאחיכם. מיד באו המלאכים ועזרו לישראל, כדרך שאוחזים ביד התינוק לסייע לו ללכת בעצמו. הקבוצה השלישית, המרוממים והנעלים שבעם ישראל, נשארו לעמוד במקומם, אך בכל זאת נחלשו מאוד בשומעם את כל השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בכל דיבור ודיבור שאמר, מילא את העולם כולו בבשמים, וזאת כדי לחזק ולהשיב את נפשם שנחלשה מחמת הפחד. ולאחר הדיבור נשבה רוח ופיזרה את הבשמים לגן עדן, ובדיבור הבא שוב התמלא העולם כולו בשמים. בדיבור הראשון אמר הקדוש ברוך הוא, את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. ולאחר מכן התחיל הקדוש ברוך הוא לומר כל דיברה ודיברה לחוד, כדי שיוכלו ישראל להבין בפרטות. ומשה חוזר על דברי השם ומבאר אותם.
תורת אמת נתן לנו,
ברוך השם אמרנו.
תורת אמת נתן לנו,
ונתן הקדוש ברוך הוא למשה קול חזק מאוד, ששמעו אותו בכל מחנה ישראל, מיליוני אנשים, עד למרחק של 12 מיל. ומעלת משה רבינו הייתה כל כך גדולה, שאפילו המלאכים הגדולים, מיכאל וגבריאל, היו חוששים להסתכל בפניו. רגליו עמדו על הר סיני, אבל כל גופו היה ברקיעים.
מוסיקי בתורה מסיני.
לאחר שאמר הקדוש ברוך הוא את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים, חשו בני ישראל כי אין בהם כוח יותר לשמוע מפי השם את כל עשרת הדיברות. ואז, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן אמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתאו. זכות גדולה היא לכם לשמוע את קולו של השם. דיבורו של הקדוש ברוך הוא מכניס בלב פחד ויראת שמיים. ובכל זאת, נענה השם לבקשת עם ישראל. ומהדיברה השלישית, התחיל הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה לבדו, ומשה העביר את הדברים לעם. כשיצא הדיבור מפיו של הקדוש ברוך הוא, היה הדיבור עצמו מסתובב בכל מחנה ישראל, ואחר שכל עם ישראל הסכימו עליו, היה אותו דיבור נתקע ונחרט בלוחות, עד שהושלמו בלוחות כל עשרת הדיברות.
ושם חלקנו, חלקנו, בסוי רוסכו. וזכנו כדי שתשרה שכינסכו עלינו.
במעמד הר סיני עמדו כל הנפשות שהיו עתידות לבוא לעולם הזה עד סוף כל הדורות. וכל נשמה קיבלה שם את חלקה בתורת השם. וזה הביאור בתפילה שאנו מתפללים, ותן חלקנו בתורתך. את אותו החלק המיוחד שלנו, תן לנו. תן לנו סייעתא דשמיא להבין את תורתך, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. משה אמת ותורתו אמת.
Ah!
Oy, ve yachet levovei.